שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יש הכוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רב מנדי אור. מתחילים. היבר יחו, נמשוך תו אשריכו, שמן סוסו, נמי חברכו. איך אפשר לתאר את התעלות הנפש, את התעוררות הנשמה, את השמחה, העושר הפנימי שיש אצל יהודי, שמאיר אצל יהודי בערב ל"ג בעומר. ל"ג בעומר הוא סוד הסודות. אשרי העומדים על סודיך. זה למעלה ממילים, זה למעלה מהסברים, זה למעלה מכל תיאור שנתאר. זה יום שמעורר אצל יהודי איזשהו צמאון, איזשהם כיסופים שהם יותר גדולים מכל מה שנאמר. וכל אחד שואל את עצמו, מה אנחנו מרגישים ביום הזה? ולמה רשב"י? איך רשב"י זכה? אנחנו לא חוגגים במידה כזו, לא את היורצייט של רבו, ולא את היורצייט של חבריו, ולא את היורצייט של תלמידיו. כולם גדולי עולם, קדושי עליון, מי אנחנו שנדבר? אבל רשב"י זכה למה שלא זוכר רבי עקיבא, ולא זוכר רבי מאיר בעל הנס, ולא זוכר רבי אלעזר בן הורקנוס, ולא זוכר רבי יהושע בן חנניה, ולא זוכר רבי אלעזר בן ערך. כולם אנשי קודש שכל מילה שלהם הייתה בנבואה ורוח הקודש. אבל רשב"י הוא דמות יחידה במינה בכל ההיסטוריה היהודית. שהמוני בית ישראל, שמירון הוא הציון המקובל ביותר בעם ישראל, בכל חלקי עם ישראל. ולג בעומר הוא היורצייט החשוב ביותר בעם ישראל. אין עוד יום אחרי החורבן שתפס כל כך חזק במשך 1950 שנה. כמו לג בעומר. אין ימים אחרי החורבן. שפשוט המוני בית ישראל, איך אומרים להבדיל? אפילו משרד החינוך, יש חופש ביום הזה. כאילו כולם מקובל, לג בעומר הוא מחוץ לתחום. למה? מה יש ביום הזה? אני רוצה לומר היום שתי נקודות פרפראות מיוחדות במינם, כל אחת יותר מיוחדת ויפה מהשנייה, ושתיהן יוליכו לאותו מקום. רשב"י פותח את השמיים. רשב"י מאפשר ליהודי להיות למטה כאילו זה למעלה. רשב"י נותן ליהודי איזשהו רגע של קדושה. רגע אמיתי של תארה, שבו אין שום דבר חוץ מהשם הוא האלוקים. בואו נפתח עם עיון, פרפרת נהדרת מיוחדת במינה שעומדת בפני עצמה. למה לג בא אומר? היינו צריכים להגיד לג לא אומר. הרי כל ערב החסידים, הספרדים, רוב קהילות ישראל, חוץ מנוסח הגרו, הם סופרים כל ערב, היום כך וכך ימים, לא אומר. אז מה פתאום לג בא אומר? היינו צריכים לומר לג לא אומר. האם זה טעות? כל עם ישראל טועה, משובש? אני אסביר. בקהילות ישראל יש שתי נוסחאות איך סופרים את העומר. רוב קהילות ישראל סופרות היום כך וכך ימים לא עומר, אבל הגרום מביא, כפי שכתב הרמו, להגיד בא עומר. באמת, אצל עלית פישר שהולכים בנוסח הגרו, אז כל ערב סופרים היום כך וכך ימים בא עומר. זה לא רק מחלוקת של אותיות, בית עולמד, עולמד ובית, זה מחלוקת מאוד עמוקה. לרמו, לגרו, לכאורה יש טענה מאוד חזקה. כך שמעתי פעם שזאת הטענה. אי אפשר לספור לא אומר. הרי לא הקרבנו אומר. אנחנו בסך הכל בא אומר. בתוך התקופה המכונה אומר. ואולי באמת לשיטתם, עיקר הספירה היא קדימה, היא הכנה למתן תורה. כי האומר עצמו הוא עוד לא סיבה מספקת לספור. איך שלא יהיה, הרמו והגרו כותבים לספור כל ערב, היום כך וכך ימים בא אומר. אבל למעשה רוב קהילות ישראל סופרות, כך וכך ימים לא אומר. אז אם אנחנו סופרים כל ערב לא אומר, מה פתאום כשמגיעים ללג בא אומר, אצל כולם זה נהיה לג בא אומר? עוד לא שמעתי יהודי שיגיד לג לא אומר, כולם אומרים לג בא אומר. מה פתאום כולנו נהיים ליטווישרס בלג בא אומר, כולנו הולכים בנוסח הגרו בלג בא אומר, מה הולך כאן? פעם שמעתי דבר מאוד יפה, אני לא יודע מה המקור של זה, אבל כך שמעתי דבר יפה, שזה מחווה מיוחדת לרמו. מחווה מיוחדת של כל עם ישראל לנוסח הרמו, לפסק הרמו. כי הרמו הרי נפטר בלג בעומר. כתוב שהרמון נפטר בשנת שין למד ג' ביותו בן למד ג' שנים, בלג בעומר, אחרי שהוא כתב למד ג' ספרים. ופעם ראיתי סיפור שבהספט שלו, המספיד אמר לב שבחים, למד בית שבחים. והוא ביקש מהציבור שישלימו לו שבח הלג. כדי שבגיל לג, בשנת שלג, בלג בעומר, יגידו לג שבחים עליו. וקם אחד האנשים מהמשתתפים בהספט של הרמון בקרקוב, ואמר שיש לו את השבח על המד ג' הרמו בליל פורים היה מתחפש, לובש בגדי עני ואביון, ועובר מבית לבית בעיירה ומבקש מים לנטילת ידיים. היו שואלים אותו, רבי, מה פתאום מים לנטילת ידיים? כי לא התפללתי מעריב. וכך הוא היה מזכיר לציבור להתפלל מעריב אחרי סעודת פורים. אחרי שיהודי קיים עד אלו ידע, הוא כבר שוכב על הרצפה, הוא צריך תזכורת כמה שסעודת פורים נעלית, מעריב פשוט עוד יותר נעלה. בסדר, אז ככה שמעתי פעם הסבר יפה, שלכן כולנו אומרים לג באומר בתור כבוד לרמו. אם הרמו פסק שאומרים שכל ערב סופרים באומר, אז לפחות ביורצייט שלו מכבדים אותו, מכבדים את הפסק שלו ואומרים באומר. שמעתי פעם וורט, לא יודע מה המקור של זה. אבל אני רוצה להגיד נקודה שקשורה לרשבי, בכל אופן לג באומר מזוהה בעיקר עם רשבי, ולא מעבר לרמו הוא מזוהה בעיקר עם רשבי. צריך להגיד שלג בעומר, יש פה איזשהו רמז נעלה, נשגב, שפותח את השערים ליום הגדול הזה, של בחד קטירה התקטענה, ליום הגדול הזה של שמחוס ושל רשבי. הרבי הביא פעם מספר פוילין, היה פעם שתשובה אחת ששאלו את הרבי והוא לא ענה, נשאר בצורך עיון, שנים אחר כך הרבי כתב פתק, בכתב ידו, זה נמצא באוספות לליקוטי שיחות, והרבי הביא מספרי אדמו"רי פולין, נקודה נפלאה, עצומה, מרוממת, אינסופית, שאין כמותה, כדי לסבר את האוזן שיהודים פשוטים כמונו ייכנסו קצת בשערי היום הכביר הזה. לג בעומר בגימטריה מוישה. לג בעומר בלי ווב, בעומר בלי ווב, לג בעומר בגימטריה ממשינהי, בגימטריה 345. יהודים אומרים בכוונה לג בעומר ולא לג לעומר. כדי להגיד מי הוא רשבי. רשבי זה מוישה רבינו. מעניין שהקשר בין רשבי למוישה רבינו בא בעוד הקשרים מאוד פשוטים. לג בעומר יוצא תמיד באותו יום שחל היורצייט של מוישה רבינו. שביעי באדר. זה מאוד קל לחשב את זה. לג בעומר יוצא כמו פורים, ופורים יוצא כמו שביעי באדר. השנה פורים היה ביום שלישי. שמעתי פעם דבר עוד יותר מיוחד. זה לא רק למפרע הוא גויבה, אלא גם מכאן הוא לאבא הוא גויבה. לג בעומר יוצא באותו יום שיצא יום האושפיזין של מוישה רבינו. היום הרביעי של סוכס, האושפיזין של מוישה רבינו, יצא תמיד באותו יום שבו יצא לג בעומר. כן, השנה, ראש השנה וסוכות יהיו בשבת, בשנה הבאה יהיו בשבת, אז האושפיז הרביעי יהיה ביום שלישי, כמו לג בעומר. זאת אומרת שלג בעומר קשור גם אחורה עם היורצייט של מוישה רבינו, וקשור גם קדימה עם האושפיזין של מוישה רבינו. במילא יהודים מקפידים להגיד לג בעומר ולא לג לעומר, כדי לקשר ברמז את הנשמה של רשבי, עם הנשמה העצומה הזו, שלא היה בישראל כמותו, כמו משה רבינו, כמו איש האלוקים. ולמה? מה משמעות הקשר בין רשבי למוישה? כי רשבי ומוישה כביכול עשו את אותו הדבר. שניהם פתחו את השמיים. מוישה רבינו פתח את השמיים והעלה את האדם לשמיים. ורשבי, אם מותר להתבטא ככה, הוריד את השמיים לאדם. רשבי פתח את השמיים וכביכול גילה את, לא יגיד את הקדוש ברוך הוא, אבל גילה את העולמות העליונים לאדם. רשבי ומוישה שניהם פתחו את הריקיעים העליונים. מוישה רבינו עם תורת הניגלה מאפשר ליהודי להתעלות ממדרגתו ולעלות למעלה. ורשבי פתח את השמיים, ומאפשר ליהודי לא רק להכיר את דבר השם, אלא כביכול להכיר, חבס, לפחות קצת לדבר על נויסן התויר. לפחות קצת לדבר על עולמות, על ספירות, על סדר השתלשלוס, זאת כל הקבלה. מהי הקבלה? הקבלה היא הניסיון לדבר על מה שאסור לדבר עליו. על מה שדורות דורות עד הארי הקדוש לא דיברו עליו. הקבלה היא הניסיון להבין מה קורה לפני בראשית ברא אלוקים. מה קורה מעבר לבראשית ברא אלוקים. התורה הנגלית מתחילה מהפועל, מהבריאה, מהאדם. והיא מלמדת אותנו מה, על הגוף. עם מה מתעסקת התורה, התורה הנגלית? לא עם הנשמה, היא מתעסקת עם הגוף. מה מותר לאכול ומה אסור לאכול? לאן מותר ללכת ואיפה אסור ללכת? מה צריך לחשוב ומה לא צריך לחשוב? התורה הנגלית מתעסקת עם הגוף. התורה הפנימית מתעסקת עם הרוח, מתעסקת עם הנשמה. כן, אבל למה שאני קיים את המצוות? מה סוד הקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא? מהי נשמה? מה האהבה של הקדוש ברוך הוא ליהודי? איך נוצר החיבור? מה זה בראשית יסבור? איך נוצרה בריאה כזו? מה זה עשרה מאמרות? מה זה הצירופים? זה הקבלה המעשית? חכומים בראו גולם, בראו עגל עם הידיעה, כי הם עסקו במה? בבורו, בדרך של הבריאה. הם לא עסקו בבריאה כביכול, הם עסקו בבוירה. הם עסקו בנותן התורה. הם עסקו בנפש, ברוח של הדברים. אז רשבי יש לו שותפות עם מוישה. כי רשבי יהודי כל כך מתרגש וצועק ביום הזה. כי רשבי פותח איזשהו צוהר. לעולם של כיסופים, לעולם של געגוע, יהודי לא רק רוצה לקיים תורה. הוא רוצה להרגיש תורה, הוא רוצה לחוות תורה. הוא רוצה להרגיש את אותו יעקב חבל נחלתו, את אותו חבל שקושר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ורשבי פותח דלת למקום הזה. איך אומרת הגמרא? הגמרא אומרת דבר כל כך נפלא. שפעם רחב רבן יוחנן בן זכאי על החמור. ואמר לו רבי אלעזר בן ערוך, ילמדנו רבינו משהו במעשה מרכבה. תלמד אותנו משהו באותו תחום אסור, באותו תחום נסתר, באותו תחום נשגב. של מעבר לאסור ומותר. משהו על הבוירה עצמו כביכול. אמר רבן יוחנן בן זכאי, הרי לימדתי אתכם שאין דורשים ביחיד במעשה מרכבה. אמר רבי אלעזר בן ערוך, אז אני רוצה להגיד משהו. בחיר תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, הוא רוצה להיות תלמיד המחכים את רבו. אני רוצה לומר משהו. קם רבי יוחנן, ירד מהחמור, התעטף בסודר, והתיישב תחת עץ הזית, כדי לשמוע מה יש לתלמיד שלו לומר. רבי אלעזר בן ערוך התפלא. רבי, למה אתם יורדים מהחמור? אז הוא אמר, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה, ואני רוכב על החמור. זאת אומרת שיש תורה ויש תורה. על מה הם דיברו קודם שהם רכבו על החמור? הם דיברו פוליטיקה? הם דיברו על הבורסה? הרי גם קודם הם דיברו תורה. הרי רבי יוחנן בן זכאי לא הלך דלת אמות בלי תורה. בטח כשהוא הולך עם בחיר תלמידיו עם רבי אלעזר בן ערוך, בוודאי שמה שהם דיברו זה תורה. אין להם משהו אחר. ועדיין יש תורה ויש תורה. יש תורה שמותר לומר אותה כשרוכבים על החמור, ולא חייבים להתעטף בסודר בשבילה. אבל יש שדורשים בסתרי תורה, שדורשים באותם עניינים נסתרים ונעלמים, שמאז הארי הקדוש זכינו וכבר מותר ומצווה לגלות זאת החוכמה. רשבי פותח פתח ליהודי, לאותם רגשות עמוקים, לאותם הבנות עמוקות, שהוא לא יכול להגיע אליהם בדרך אחרת. ולכן ביום הזה הרגליים קופצות. ביום הזה אתה מסתכל על העיניים של יהודי, אתה רואה משהו שזה מעבר לעצמו, מעבר לקיום, מעבר לשוטף. אתה רואה צעקה, צמא נפשי לאלוקים. אוי לו מוהמס, לחיות את אוי לו מוהמס, אבל בעולם הזה. והאמת היא שרשבי עשה את זה עוד יותר. לא רק שהוא פתח את השמיים, אלא כמו שאמרנו, הוא הוריד את השמיים למטה. כל החיים של רשבי, זה היה מין גן עדן בעולם הזה. אדם וחווה היו בגן עדן, יש אומרים שזה היה בעולם הזה באיזשהו מקום. רשבי חי בגן עדן בעולם הזה. כל הצורה של החיים שלו הייתה צורה של עולם האמת בתוך עולם השקר. רשבי הראה איך נראים החיים האמיתיים בימות המשיח, אבל הוא עשה את זה בגוף, בלי להתחשב בהגבלות של הגוף. רשבי חי 13 שנים במערה, אוכל ושותה מאמת מים, מעץ חרובים שאליהו הנביא הצמיח לו. מה זה חיים נורמליים? זה חיים גשמיים? מישהו שמע פעם על נס כזה? זה סיפור יחיד במינו. למה? כי אצל רשבי לא חרב הבית. רשבי חי בעולם כזה, שלחיות למטה כאילו זה למעלה. רשבי אומר, תוירו, הנה מה תבוא מנעים, ומתחיל גשם. כל מהותו, איך הגמרא אומרת, שרשבי מלומד בניסים היה, כדאי הוא רב שימן. רשבי זה אדם שחי בעולם, כמו בעולם האמיתי. הגוף, הגשם, האלם, האסתר, הישות, לא משפיע עליו. כי רשבי מוריד את ריבונו של עולם למטה. רשבי מאפשר ליהודי כמו שהוא חי בעולם הזה. איך שהוא להתרומם מעל עצמו, מעל ההגבלות של עצמו. אז זה רמז ראשון. שער ראשון להיכנס ליום הזה ללג באוימר, פשוט לזכור את האות. לג באוימר ולא לג לאוימר. כי לג באוימר בגימטריה מוישה. רשבי עושה את אותו הדבר, הוא פותח לנו שוב את השמיים, כדי לאפשר לנו להתרומם מעל ומעבר, למגבלות של הגוף, למגבלות של החומר. רגע אחד של אור, רגע אחד ששרים הערפילים, ששרים העננים. עכשיו נבין את השאלה השנייה, הגדולה ביותר שקשורה ללג בעומר, שמציקה לכל אחד. יום שמחוסי? יום שמחתי? מישהו שמע פעם על יורצייט שהופך להיות יום שמחה? אמרנו שרשבי דומה למוישה רבינו, שהיורצייט של רבי שמעון בר יוחאי חל באותו יום של היורצייט של משה רבינו. נו, ביורצייט של משה רבינו, איש האלוקים, שהגיע לשער הנון. מישהו רוקד, מישהו שמח, זה יום תענית בהלכה. זה עינודר, זה יום תענית, ולא רק זה עינודר, כל היורצייטים הגדולים. עשירי בניסן וראש חודש ניסן, יורצייט של נודו ואביהו, ועשירי בניסן, יורצייט של מרים הנביאה. היורצייט של יהושע בן נון. זה ימים שמובאים בפוסקים, כי ימים של תענית, כי ימים שהם עת רצון, סגולה לבקש, להיוושע. בגלל הלב הנשבר, בגלל התענית, זה ימים שהם סגולה. בחבד, ביורצייט של צדיק, דווקא אומרים תחנון. כי איזה יום מתאים יותר לבקש תחינה, יותר מאשר יום של צדיק? אז במה רשבי, יחיד ומיוחד, בכל הדורות לפניו ולאחריו, לא היה עוד כמו, שהיום הזה של הפטירה שלו, הוא יום שמחוסי. איך אפשר לשמוח? על מה אתה שמח? שרשבי עזב את העולם? קודם היה לנו פה אור, היה לנו פה פרוז'קטור, היה לנו פה אבן פינה. וכל זה הסתלק, כל זה עלה למעלה. אז עם מה אנחנו רוקדים? שרשבי הלך? שרשבי נעלם? שרשבי התרחק? אבלות זאת חובה. לבכות, להוריד דמעות על אדם כשר שמת, זאת חובה הלכתית. תלמיד צריך להתאבל על רבוי. זה לא עניינים שתלויים ברגש, תלויים בבחירה, תלויים ברצון טוב. יש דרך איך יהודים מתאבלים. אז מה פתאום מגיע ל"ג בעומר ושובר את כל הכללים ושובר את כל ההנהגות וזה נהיה יום שמחוסי? במה זה יום שמחוסי? עד איכן הדברים מגיעים, כולם מכירים, אבל נזכיר את זה. שרב חיים ויטל מספר שהם היו עולים עם הארי הקדוש שלושה ימים סביב ל"ג בעומר. והארי הקדוש ניגש לאחד התלמידים, לרבי אברום הלוי, ואמר לו, רשבי התגלה אליי, ואמר, יש לי קפידה על התלמיד שלך, שאמר תחנון ביום שמחוסי. שהוא אמר תחנון ביום השמחה שלי, ביום הפטירה של רשבי. ואותו תלמיד לא הוציא שנתו. במה הוא חטא? שהוא העז לומר תחינה, ליפול על אפיו, להקות על החזה, ביום השמחה של רשבי, ביום ההסתלקות של רשבי. ואתה מסתכל ואתה אומר, למה? במה ההסתלקות של רשבי שונה מההסתלקות של משה רבינו וההסתלקות של רבי עקיבא? שהם ימים של תחינה וצער ועצב. אגב, גם כאן אני רוצה לומר פרפרת מאוד מאוד מיוחדת, אבל זה אני כבר יודע את המקור. זה כתוב בחידו ובמשנה סכסידים. כתוב המצאה עצומה שהיא מאוד מעניינת. כתוב שלמה באמת ל"ג בעומר זה יום שמחתו של רשבי? זה לא בגלל הפטירה, זה לא בגלל ההילולה. זה בגלל הלידה של רשבי. ל"ג בעומר היה היום שבו רשבי בעצם נולד מבחינה רוחנית. למה? אומר החידו והמשנה סכסידים, אומרים חידוש עצום. כי באותו היום, באותו היום שבו פסקה המגפה בל"ג בעומר שנים קודם, באותו היום רבי עקיבא הסמיך את חמש התלמידים החדשים. מתי קרה הסיפור שאומרת הגמרא שהתיישרה העקומה, נעצרה המגפה, ורבי עקיבא הולך אצל תלמידיו שבדרום ומסמיך חמישה תלמידים חדשים, מחיה את התורה שבעל פה. הם אבות התורה שבזכותם אנחנו נמצאים כאן היום. אחד ויחיד שבהם, ראשון שבהם, הוא רבי שמעון בר יוחאי. מתי זה היה? אומר החידו והמשנה סכסידים, זה היה בעיצומו של ל"ג בעומר. זה פלא האמונה של רבי עקיבא. פלא כוחות הנפש של היהודי הזה, שאמר כל דעביד רחמנא לטב ועביד. האמונה של רבי עקיבא הגיעה לשיא בל"ג בעומר. 33 ימים. הוא קובר כל יום 700 תלמידים. 24,000 לחלק ל-33. זה 730 בערך ליום. 730 לוויות כל יום, כל יום, כל יום. היום הלכה הפנימיה בירושלים, היום הלכה הפנימיה בתל אביב, היום הלכה הפנימיה בגבת, היום הלכה הפנימיה באנטיפרס. כל יום רבי עקיבא קובר עוד זעל, עוד בית מדרש, לא עלינו ולא על אף אחד. אבל באותו יום שהוא שומע, שהוא מקבל את הדיווח מפיקוד העורף, התיישרה העקומה. אין עוד מאובחנים, אין נדבקים חדשים במגפה, זהו! עוד הוא לא מחכה לשבעה, ולא מחכה לשלושים, ולא מחכה לשנה. באותו היום, הוא הולך אצל תלמידיו שבדרום, מחדש את התורה מחדש, ומפיק את הלקח ואומר להם, אל תהיו כמו הקודמים, עיניהם של הקודמים הייתה צרה אילו באילו, אתם אל תהי עיניכם צרה אילו באילו. אם כן, רשבי בעצם נולד בלג בעומר. מתי יהודי נולד? כשהוא הופך להיות תלמיד. כשהוא מקבל את השמיכה של רבי עקיבא. לכן, אומר אחידו והמסחסידים, ככה משמע שמה. שלמה יום לג בעומר זה יום השמחה של רשבי, לא בגלל הפטירה, אלא בגלל הלידה, הלידה הרוחנית. בסדר, הסבר יפה מאוד, אחידו לא צריך את ההסכמות שלי. אבל בכל זאת, הרי הפשטות של יום שמחוסה של רשבי, זה בגלל הפטירה שלו, ככה הזוהר מתאר. הרי מה כתוב שם בהידרה, בפרשת האזינו, שמתאר את הפטירה של רשבי? שכבר באותו יום יצא אש סביב הבית, וכבר באותו יום רשבי היה בשמחה גדולה. זאת אומרת שבפטירה של רשבי עצמה יש משהו מאוד שמח. וכל אחד צורק זה הרי תרתי דסתרי. משהו שמח בפטירה. פטירה זה עין, זה גמר, זה פרידה, זה הסתלקות, זה עלייה. הליכה לעולם אחר. מה פה השמחה? ולמה זה שונה מרשבי מאשר אצל מויש רבנו? התשובה היא אותה תשובה שדיברנו קודם. הרבה בריבוי שיחות, זה לא רק הרבה, אדמו"רי חב"ד, דיברו על זה כל אחד בסגנונו, בשפתו, אבל הנקודה הפשוטה, בשפה הפשוטה שלנו, אצל כולם היא אותה נקודה. כי רשבי מראה לנו מהי באמת הסתלקות, כמו שהיא נראית למעלה. הסתלקות מלמטה היא אבל, היא שבר. אבל למעלה, בשביל הנשמה, זה הרי בחד כתיר התקטרנה. באותו יום הוא מגיע לתכלית הקשר ותכלית החיבור. ורשבי מלמד אותנו לחיות למטה כאילו זה למעלה. כשאתה לומד רק תורת הניגלה, אז אתה מתעסק עם גוף, עם הלכה. בהלכה, פטירה זה זמן של אובדן, אתה צריך להסתכל עם הגוף, הגוף נעלם מפה. איי, הנפש נשארת, ניגלה לא מתעסקת עם נפש, זה לא עניינה. ניגלה מתעסקת עם הלוך למעשה, עם המציאות. אבל רשבי לימד אותנו לפתוח פתח לשמיים, ולחיות למטה כאילו זה למעלה. אז במילא אנחנו מסוגלים ביום הזה להתעלות מעל הכאב, מעל הפרידה מהגוף, ולשמוח עם שמחת הנפש, עם שמחת עילוי הנשמה שהיא עולה בעילוי אחר עילוי. אני אביא לזה דוגמה, דוגמה קטנה. מה זה שמחת הנפש, שמחת הצדיק ביום העלייה שלו למעלה? יש סיפור, יש לו כמה גרסאות, לפעמים מספרים אותו על רבי יצחק מברדיצ'וב, וגרסאות אחרות מספרים אותו על רבי שלמה מקרלין, אבל איך שלא יהיה, זה היה אחד עם חשובי תלמידי המגיד מהחברה הקדישה, מחבריו של אדמור הזקן של בעל התניה ושולחן ארוך. הגיע פעם יהודי לבעל התניה, ואומר שאין לו ילדים, סובל מצרה נורא, אין לו ילדים. אומר בעל התניה, תלך אצל החבר שלי, כמו שאמרנו, או רבי יצחק מברדיצ'וב, או רבי שלמה מקרלין, אינני יודע על מי זה היה, אז אני אגיד אותו צדיק, אני לא רוצה חס ושלום להיכנס בנערים גדולים. והוא אומר, לך אצל החבר שלי, אצל אותו צדיק, ותבקש ממנו רחמים. הלך היהודי לאותו צדיק, נו, הלך לקרלין, נו, הלך לקרלין, ומתיישב שם בסמדרש ואומר לגבי, אני רוצה להיכנס. הגבי אומר, יקראו לך. חולף יום ולא קוראים לו, חולפים יומיים ולא קוראים לו, חולפים שלושה ולא קוראים לו. והיהודי מתחיל להתרגז. אני עזבתי בית, עזבתי פרנסה, עזבתי עבודה, גם הדרך לכאן ארכה שבועיים. גם אין ילדים, זאת אומרת שהאישה יושבת לבד ומחכה. מה פשוט שמעכבים אותי פה? הרי יודעים שהגעתי. ניגש לגבי, אולי שכחתם. מה שכחנו? אתה יושב בסמדרש, רואים אותך, אתה אורח. כשהרבי ירצה, הוא יקרא לך. שלושה, ארבעה שבועות, יום אחד יוצא, הרבי תיכנס. טוב, נכנס. רבי שלמה מקרלין שומע את הבקשה שלו ואומר לו, תשמע, אני יכול לעזור לך, אבל בתנאי אחד. שתיתן לי ליטרה זהב, איזשהו סכום אדיר, שם מעבר ליכולות שלו. ואת הכסף אני רוצה היום. היהודי היה עמום. בהתחלה מייבשים אותו חודש, ואז מבקשים סכום אדיר, מי שמע שיבקשו מיהודי בשביל ברכה, סכום אדיר כזה? ועוד מבקשים את זה היום? מאיפה היום? צריך למכור את הבית, ולמכור את הסוס והגלה, ולמכור את השטח, וכל זה ייקח זמן, ולנסוע ולחזור, ולבקש רשות מאשתי. הוא אומר, רבי, אני לא יכול לבד לקבל החלטה כזו. אשתי שותפה איתי בכל מה שיש לנו. צריך לנסוע ולחזור ולהתייעץ איתה. נו, אז תיסע. נסע הביתה, סיפר את זה לאשתו, הוא לא מבין מה רוצים ממנו, אבל למעשה זה מה שהרבי דורש. האישה מלאה באמונת צדיקים, אמרה לו, מה זאת אומרת? בוודאי תסכים. למי נשמור את החווה? למי נשמור את הסוסים? ניתן את זה לממשלה של הצער? למי ניתן את זה? הרי אין לנו ילדים, אין לנו פרי בטן. תחזור לרבי, אנחנו מסכימים. חזרה לקרנין את כל הדרך, נכנס ואמר, רבי, אשתי מסכימה, אנחנו נמכור את כל מה שיש וניתן לרבי את הכסף. אומר רב שלמה מקרלי, אני מצטער, מדי מאוחר. עכשיו זה כבר, העסקה לא יכולה לצאת לדרך. היהודי התרגז מאוד. ונסע חזרה לליוזנה, נסע חזרה לליאדי, נסע לאלתר רבי. נסע לאדמור הזקן ושאל, רבי, אתם שלחתם אותי לשם, אני לא מתחיל להבין מה רוצים החיים שלי. בהתחלה מייבשים אותי חודש, אחרי זה דורשים כסף מהיום להיום, ואז אומרים שזה כבר מאוחר מדי. מה קורה כאן? אומר לו אדמור הזקן, אני אסביר לך את כל העניין. עליך יש קפידה בשמיים. לא סתם לא זכית בילדים, יש קפידה, יש צינור סגור למעלה. כי פעם השתתפת בדישי סעודה שביזו תלמיד חוכם. אולי זה הרב שלמה מקרנין בעצמו, כנראה זה בתקופה של ההתנגדות. וביזו תלמיד חוכם במילים מאוד חריפות, וגם אתה השתתפת בלעג הזה. אז יש עליך קפידה גדולה. עכשיו, בשולחון ערוך, לא מובא תיקון לביזוי תלמיד חוכם. הרמב״ם הוא פוסק יחיד שכותב שיש רפואה למכתו אם ייתן לאותו תלמיד חוכם או ייתן לתלמיד חוכם ליטרה זהב. מה עשה רב שלמה מקרלין? חיכה ליום היורצייט של הרמב״ם, שביום היורצייט של הרמב״ם הוא המורה דאסרי בשמיים. והוא התכוון לבוא ביום היורצייט הזה לעלות להיכלו של הרמב״ם ולומר לו, היום אתה המורה דאסרי למעלה ואתה צריך לפסוק שהיהודי הזה ייתן ליטרה זהב ותהיה רפואה לצער שלו. אבל אתה לא באת בחוף טבס. אתה ביקשת ללכת הביתה ולחזור וללכת, וכבר הגיע חוף שבט. ובחוף שבט הרמב״ם הוא לא הפוסק האחרון. הפוסק האחרון זה מרן המחבר. והמחבר, השולחן ערוך, לא הביא היתר כזה של תיקון לפגיעה בתלמיד חוכם. נו, סיפורים כאלה אפשר לספר בלג בעומר. שיהודי חי בצורה כזאת, של רגישות לניסטר, ורגישות לרוח, ורגישות לנפש, ורגישות לעולם שהוא יותר נסתר ויותר נעלה ממה שרואים בעיניים. אפשר לשמוח עם מה שקורה למעלה. במילא רשב"י אומר, אני לימדתי אתכם לחיות עם האמס. לא רק לחיות עם מה שנראה לעיניים, אלא לחיות עם הדברים כפי שהם נראים מלמעלה, מהעיניים של הבורא. במילא המבחן הגדול הזה, הוא בלג בעומר ביום הפטירה של רשב"י, כשיהודי שמח וסס במה? במעלת הנפש, בהתקשרות הנפש, בעלייה של רשב"י לשער הנעלה ביותר. לפי היסוד הזה, שעניינו של רשב"י הוא להוריד את השמיים למטה. הוא לפתוח את השמיים ולאפשר ליהודי הצצה לגן עדן. לאפשר ליהודי הצצה לעולם העליון. הרי תרץ פעם שאלה עצומה, שאלה מיוחדת במינה. כולם מכירים את המדרש. היה לרשב"י תלמיד שנסע לחוץ לארץ ועשה הרבה כסף. יום אחד הוא חוזר, והוא חוזר כגביר. הוא לבוש טוב, רוכב על עגלה עם ארבעה סוסים. והתלמידים של רשב"י, כולם אברכים, כולם חיים פת במלח, כולם חיים בצניעות, כולם חיים בהסתפקות במועט. ופתאום אחד מהם, שאתמול אימונו האיסם, פתאום הפך להיות איש העולם הגדול, איש החיים הטובים. קינו בו. רשב"י נכנס לבית המדרש, והוא רואה שמצב הרוח אינו כתמול שלשום. הוא רואה שהעיניים מבולבלות. שאל מה קרה? סיפרו! מוישה חזר, ומוישה חזר גביר. הוציא אותם רשב"י החוצה, כך מספר מדרש רבי, הוציא אותם החוצה. ואמר, בקעה בקעה התמלי זהב. והבקעה התמלה כולה במטבעות זהב. והוא אמר, כל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול. אבל שנדע שזה על חשבון השכר בעולם הבא. וכמובן אף אחד לא נטל. והם חזרו למקומותיהם, וכנראה שהבקעה נעלמה. אם לא קראנו שיש איזושהי בקעה שיש בה מטבעות זהב, כנראה שהבקעה נעלמה לאיפה שהיא הייתה. אחר כך ממשיך המדרש ומספר עוד סיפור על רבי שמעון בן חלפתא, שהוא ואשתו היו עניים מרודים, ולא היה להם ממה לעשות את החג, והיה להם צער גדול, לא היה להם מה לעשות את השבת, והיה להם צער גדול. התגלתה לו פתאום אבן טובה, שממנה יכול לעשות את השבת. חזר הביתה בשמחה לספר לאשתו שמצא אבן טובה. אמרה לו, לא, 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 זה על חשבון השכר שלנו בעולם הבא, אני לא רוצה. יצאה יד מן השמיים ולקחה את האבן הטובה. ומסיים המדרש ואומר, הנס השני יותר גדול מהראשון. הנס השני שיצאה יד ולקחה את האבן, זה יותר גדול מהנס הראשון שהיד נתנה את האבן. למה? כי משמיים נותנים, משמיים לא לוקחים. במילא אם יצאה יד ולקחה, זה נס עצום שמראה את האהבה לרב שמעון בן חלפתא ולרעייתו הצדקנית. שאל הרבי שאלה פשוטה. למה הגמרא לא אומרת את אותו הדבר? סליחה, למה המדרש לא אומרת אותו הדבר לגבי הסיפור הראשון? הרי גם בסיפור הראשון הבקעה נעלמה. אם לא קראנו שמישהו לקח כסף ממנה, זהב ממנה, כנראה שהיא נעלמה. אז למה בסיפור הראשון לא נאמר שנעשה נס ונעלמה הבקעה, והנס השני יותר גדול מהנס הראשון, בפני מעלתו של רבי שמעון בר יוחאי? והתשובה היא בדיוק מה שדיברנו. רשב"י עניינו להוריד את האלוקות למטה, לא להחזיר את האלוקות בחזרה למעלה. רשב"י עניינו להראות שבעולם הזה אפשר בהבל פה למלא בקעה זהב. אפשר בהבל פה לתת את תלמיד חוכם את כל מה שמגיע לו. העניין הזה שיוצאת יד ולוקחת את מה שמגיע לתלמיד חוכם, מעלה אותו למעלה ונותנת אותו רק בעולם הבא, זה לא עניינו של רשב"י. רשב"י רוצה ליצור סולם בין השמיים לארץ. רשב"י רוצה שגם כאן בעולם, גם כאן בחיים, יהיו ליהודי רגעים שלא חרב הבית. רגעים של הארת פנים. רגעים של הרחבת הנפש. אחז שואלתי מאיזה השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי. שיהיה ליהודי כאן בעולם רגעים קטנים כאלו, של איך שהוא התרוממות למעלה. איך הוא עושה את זה? כשהוא אומר תורה ויורד גשם. כשהוא אומר בקעה יתמלי זהב, היא מתמלאת זהב. הוא מראה ליהודי בעיניים את כל השכר שמגיע לו. זה עניינו של רשב"י. לא לקחת את מה שמגיע ולעלות למעלה, אלא להפך. לקחת את כל מה שמגיע ולהוריד אותו למטה. להוריד את השפע למטה, את הגשם פה למטה. וזה אנחנו מבקשים, כדאי רב שמעון, לסמוך עליו בשעת הדחק. שיהיה היום הזה יום מסוגל. לכל מה שיהודים מבקשים. בזר או חיו וכיומו, זה יום של סגולות לילדים. בחבד היו מופתים מופלאים בעניין הזה, בתהלוכות ל"ג בעומר, ביציאה של האדמו"רים לשדה. אז כל מה שיהודי מבקש, בזר או חיו וכיומו, ובונה חיו ומזיינה, בכל מה שיהודי מבקש, בפרנסה, בבריאות, ובעיקר העיקרים, שזה יהיה יום באמת שנחשוב רוחניס, ולא נחשוב גשמס, וניקח מהיום הזה את הכוח לגאולה פרטית, ולגאולה כללית, אמיתית ושלמה, שכבר תהיה במהרה ביומנו ממש. כדאי רבי שמעון בר יוחאי לפתור את כל העולם ממידת הדין, שנזכה כבר באמת להארת פנים, וליום של שמחה, וליום של התעוררות הנפש, ויום של מילוי כל המשאלות.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.